שלום שוב לפרופסור יוסף אגסי.
שלום וברכה.
מה שאני מעניין אותי, אני קודם כל קראתי את ספריך דת ולאום, ושמעתי גם כמה הרצאות שלך בגלי צהל באוניברסיטה המשודרת, והתרשמתי מאוד.
תודה.
ומה שמעניין אותי, אני באופן אישי די מודאג מה שקורה בחברה הישראלית.
גם אני.
ונדמה לי ששמעתי ממך אפילו דאגה עמוקה מאוד. והייתי רוצה שתסביר ככה עד כמה שאפשר בכמה דקות, מה היא הבעיה? איפה היא נקודת התורפה?
נקודת התורפה של ישראל היא בטבו על שאלות יסוד.
שהם?
איזה חברה אנחנו רוצים כאן, איזה מדינה אנחנו רוצים כאן, מה פירוש דמוקרטיה. אספר לך שכשחזרתי ארצה, נתנו לי ללמד קורס בפילוסופיה מדינית, ובא קהל די גדול, ואמרתי כמובן שדמוקרטיה איננה שלטון החוק, כמובן שדמוקרטיה איננה שלטון הרוב, והקהל נדהם, ואני נדהמתי שבישראל הקהל אינו יודע שדמוקרטיה איננו שלטון הרוב. זה מזעזע אותי, והיום הקהל יותר בור מאשר לפני.
איפה נמצא היום הקהל הישראלי לפי דעתך?
תחזור על השאלה.
החברה הישראלית או ההנהגה הישראלית, המדיה, האווירה, האטמוספירה הישראלית, איפה היא נמצאת? באיזה מקום היא נמצאת?
בהכחשת חרדה.
שזה אומר, תפרט.
שכולנו במצב של דאגה גדולה, ואנחנו מתנהגים כאילו איננו
דואגים. דאגה ממה?
לעצם קיומנו.
קיומנו כמדינת ישראל?
לא.
אלא?
כבני אדם.
אבל הדאגה הזאת היא חובקת עולם בעצם, דאגת הקיום.
אמת שדאגת הקיום, קודם כל יש דאגת קיום כללית, אבל כן. היא ברמה נסבלת. מאז מלחמת העולם השנייה נוצר מצב חדש, והוא שהאנושות יכולה להכחיד את עצמה. לפני כן זה לא היה. לא, האנושות לא יכלה להתאבד עד לפני 50 שנה. Mm-hmm. היום האנושות יכולה להתאבד. Mm-hmm. וזה גרם לחרדה, ולא דיברו על זה, והנוער הגיב בצורה הכי פשוטה. הם לא ידעו מה הבעיה, הם לא ידעו איך להגיב, אבל הם הגיבו. זה הגיבו אפילו בוודסטוק, שמה זה? זה היה כנס מוזיקלי, מה לזה ולחרדה. זה לפי דעתי ביטוי לחרדה. לא ישיר ולא מוצלח ולא ברור, אבל ביטוי. החרדה שלנו היא נוספת לכך, שקיום ישראל הוא הרבה יותר בספק מאשר קיום האנושות.
ואז איך זה בא לידי ביטוי? בעצם החרדה
הזאת? אני אענה לך. הביטוי מתבטא במאות דרכים, למשל בזה שבישראל יש תאונות דרכים במידה בלתי נסבלת, ובישראל יש היכולת להקטין את תאונות הדרכים עכשיו. אני יכול להקטין את תאונות הדרכים היום. איש לא מוכן לשמוע בדעת מה יש לי לומר בעניין.
איך מתקשר החרדה לקיומה של מדינת ישראל?
אתה נוהג בכביש ישראל. אתה לא יודע כשיש חדשות רעות, הנהגים הם יותר עצבניים.
אבל איך זה, וזה נובע מעצם החרדה של הקיומית של מדינת ישראל?
בוודאי, ראינה. אנחנו כאן בכוח הנשק. זה דבר לא נסבל, אבל זאת עובדה. בלי נשק לא היינו קיימים. היתרון שלנו הוא לא במספר החיילים ולא בעוצמת האש, אלא באינטליגנציה וברמה המוסרית של החייל הישראלי. ואנחנו הורסים את הדבר הזה יום-יום. לכן, לפי דעתי, אני יודע איך להגיד לך, אני תמיד הייתי אומר משרד החינוך, היום אני אומר גם משרד החינוך וגם משרד הביטחון, הם האויבים מבית.
ואיך לפי דעתך אפשר לפתור, אם אפשר בכלל, לפתור את החרדה הקיומית הזאת?
אני יודע דבר אחד, איך להוציא את המכשול.
איך?
על ידי אספה מכוננת.
שמה זה אומר? תסביר לציבור.
שיהיה דיון ציבורי בשאלות יסוד של ישראל.
שהם?
איזה מדינה, איזה חברה אנחנו רוצים? למשל, אני סבור שרוב הישראלים מתפללים לכך שיום אחד הם יתעוררו ובישראל יהיו רק יהודים. אני חושב שאיש אינו יכול לומר את הרעיון הזה כיוון שיש לו אסוציאציות איומות. איומות זה לא מילה.
אבל זה מין משאלת לב עמוקה. אתה אומר שצריך להוציא אותה מליבות...
צריך לבטא אותה קודם כל. אם אתה פשיסט ונאצי וגזען ורוצח, תגיד את זה קודם כל. ואחר כך נדבר.
ואז אחר כך אולי נוכל להוציא את זה.
אולי. אני לא מבטיח שום דבר. אני אומר, אני יודע מה הבעיות, מה הקשיים. אני אגיד לך, אני לא יודע אם אני מאמין באלוהים, אבל אני מאמין בשטן.
אוקיי. אז זאת אומרת, בעצם אין שיח אין שיח אמיתי
אסור, זה שאין זה לא בעיה, אסור.
מה זאת אומרת אסור? הרי אתה יכול, הנה, אתה עכשיו אומר ברדיו את מה שאתה חושב.
מדי פעם מזמינים אותי לדבר במדיה. מדי פעם מזמינים אותי לדבר במדיה. אני תמיד אומר, כן, הוא מחכה לטלפון נוסף. זהו. ההזמנות לא מתממשות אף פעם.
אז רגע, בעצם אתה מצפה ממי שיעשה את השינוי? מהחברה עצמה?
ממך וממני.
אבל זה אף פעם, זה תמיד צריך איזה מישהו מוביל לדברים האלה.
כן, אני מוכן להוביל.
אז ויש איזה מפלגה או איזה מנהיג שאתה חושב שהוא התחיל את הדבר הזה?
כן, אני.
וואו, אז בעצם, ואיך אתה צופה את העתיד הקרוב שלנו? אתה יודע שבמערכת ה...
שחור משחור.
אתה אומר שחור משחור במה? בטווח של 20 שנה, 15 שנים, 30?
אני אינני יודע, אני לא מנבא. תראה,
מה זה שחור משחור? מה הסנריו?
השמדה פיזית.
השמדה פיזית.
אנחנו, כפי שאמר משה דיין, מצבנו רע מכיוון שאנחנו, ניצחון אחד רק יכול להביא לניצחון שני, בעוד שהצד השני, ניצחון אחד, יגמור את כל העסק. אתה מבין, הם ברברים. הם מסוגלים לעשות מה שהם עשו בחברון ב-29, היום עוד פעם.
כשאתה אומר שהם ברברים, למה אתה אומר את זה?
כי בעצם... אני חושב שזה אמת, מה זאת אומרת? אני חושב שיש לנו סכנת הכחדה באופן מילולי, אני לא מבין מה אתה לא מבין.
לא, כי כשאתה מתייחס לאיזה אומה שהיא ברברית...
לא אומה, זה לא אומה, זה לא אומה, תסלח לי, הם אספסוף.
אתה מדבר על הפלסטינים?
גם.
נניח אתה... הסורים, האיראנים...
כולם, תראה, דבר משונה. אנחנו במצב מלחמה...
כולם מה? כולם ברברים והם אינם אומה? האיראן היא אינה אומה?
לא, בוודאי לא.
אלא מה היא?
שבט.
מה, איך אתה מגדיר אומה?
אומה אני מגדיר כמו ארצות המערב, מדינה, חברה אזרחית, ליברלית, שבה לאומיות ואזרחות זהים.
אז בעצם מה שאתה אומר שמסביבנו נמצאים שבטים ברברים?
כן. ומה, אנחנו לא ברברים?
וגם אנחנו שבט ברברי?
כן.
ואנחנו בעצם?
אני אגיד לך, אנחנו עוד לא כה ברברים כמוהם. וזה מה שמחייב שאנחנו עדיין פה על כדור הארץ. רק היתרון המוסרי שלנו מאפשר לנו קיום. זה דבר משונה, אני לא מוסרניק, אני לא חושב ש... המוסר הוא בדרך כלל תנאי לקיום. העובדה היא שהיו ארצות ברבריות שהתקיימו מאות שנים, וזה רק מזל שהברבריזם האירופאי נמשך פחות מעשור.
אז רגע, אני קצת, יש משהו, נקודה שאני לא מבין. גם אם נהיה נניח אומה ישראלית, עם לאום ישראלי, על פי אמות מידה מערביות.
מערביים, כן.
איך נצליח להתגבר על הברבריות שאתה טוען ש...
אנחנו נכפה עליהם חינוך.
איך?
נכפה עליהם שלום.
מה, בכוח הזרוע?
כן, רק. אנחנו לא רוצים שלום.
אז יבוא, יגידו לך, אותם ברברים יהודים שאתה מכנה אותם, אותו שבט יהודי ברברי שאתה מכנה אותו, יגיד לך, אז אנחנו בכוח הזרוע כשבט ברברי נשרוד. אותו דבר.
אבל בזה הם טועים.
כי מה, כשבט ברברי לא יכול לשרוד?
או, שבט ברברי יכול לשרוד אלפי שנים.
אלא?
אלא אנחנו לא משולבים באזור והם כן.
טוב.
אנחנו נטע זר. ואנחנו יכולים להתקיים רק כנטע זר עם יתרון מוסרי. יתרון צבאי יש לנו. וזה לא יספיק כי היתרון הצבאי שלנו בנוי על יתרונו של החייל הטוראי הישראלי על החייל הטוראי בצבאות השכנים.
ואתה חושב שנניח שאנחנו נהיה לאום ישראלי ולא מדינה של איזה שבט יהודי, האם אתה חושב שכוח הזרוע יכול להצליח לאור הזמן?
רק ביתרון מוסרי. אני אביא לך דוגמה.
כן.
אהוד ברק שיבח במדיה את אחד הדיקטטורים הגרועים ביותר בהיסטוריה, אביו של הדיקטטור הסורי הנוכחי. ללא בושה, ללא מצמוץ, ללא ידיעה שהוא מחבל ביכולתנו הצבאית. אילו הוא היה אומר, אנחנו מוכנים לעשות שלום עם הסורים בתנאי שהם יתאגו לזכויות האדם של האזרח הסורי, המצב היה אחר. אתה יודע למה אנחנו לא עושים את זה?
כי אנחנו לא כאלה.
בדיוק ככה, כי אנחנו במחסומים הורסים את החייל הישראלי. במחסומים.
עצם זה שיש מחסום, אנחנו...
לא, ההתנהגות במחסום.
כן.
ההתנהגות במחסום עושה את החייל הישראלי לברברי. כופה עליו, וזה כואב לו מכיוון שהוא
רגע, אבל איך היית מצפה שחייל... קיום המחסום הוא לגיטימי בעיניך, אני מבין? רק ההתנהגות של החייל במחסום היא ברברית. איך, מה היית מצפה?
אני אענה לך. אני אביא לך דוגמה יותר פשוטה. מדובר עכשיו על המלחמה בעזה. על עופרת
יצוקה.
ואומרים זה היה צודק או לא צודק, אנושי או לא אנושי. אני אומר דבר אחד, זה עלה הון תועפות, זה לא הצליח, ולי יש פתרון שהיום יצליח, שלא יעלה באחוז של מחיר המלחמה.
והוא?
שיקחו 100 משפחות מסדרות שברצון יעברו לגור בחברון. ויקחו 100 משפחות חברוניות שברצון יעברו לסדרות, וישלמו להם את המעבר.
לא הבנתי.
מה אתה לא מבין?
מה, איך זה יעזור?
אתה חושב שהחמאס יראה על סדרות כשבסדרות יש תושבים...
חברון, תושבי חברון שהם אינם יהודים בעצם.
אתה רואה, אתה כל כך שבוי.
כן, הבנתי, צודק, צודק.
תקשיב ידידי, אני עכשיו רוצה לעורר את תשומת לבך.
צודק, צודק, מרים ידיים.
כן,
נכשלתי בלשוני?
תראה, הרי אנחנו לא אויבים. כן. אני רוצה לעורר את תשומת לבך שאתה, עם כל המאבק שלך נגד מה שהולך פה בארץ, כשאני אמרתי חברונים, שמעת אותי אומר משהו שלא אמרתי.
אוקיי,
אני
צודק.
רוצה להעיר את תשומת לבך, לא חביבי, אתה הסכמת, אני לא בא לנסות ללחוץ עליך. אני רוצה לעורר את תשומת לבך שפה אתה סימפטום מסוכן ביותר. אנא, אל תכעס עליי.
לא, לא כועס, אני מקבל אפילו.
יפה.
אז תודה לפרופסור יוסף אגסי. אני חושב שמשנתך ברורה, חדה, כתר.
תודה.
ונקווה לטוב.
רק נקווה, שומר פתעים אדוני.
יום טוב.
גם לך.
כל טוב.